הלימוד שלנו יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת גיסי, זכר צדיק לברכה, אלחנן אהרון, בן לאה השם ייקום דמו, שזאת השנה ה-17 לעלייתו השמיימה בסערה. הדברים שנלמד, נגענו בהם אולי באחת השנים הקודמות, בזווית מסוימת, אבל ננסה קצת יותר אולי לחדד דברים בעקבות כל מה שאנחנו עוברים וכו'. כשאנחנו מתבוננים במגילה ואנחנו שואלים את עצמנו איפה הייתה בעצם הצומת המרכזית שבה בעצם התחיל הסיפור המשמעותי של המגילה שהיא גזירת המן, אז אין ספק שהתשובה הפשוטה תהיה כפי שמופיע אצלנו במקור אחד במגילה בפרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. קריאה והשתחוויה. קריאה על הברכיים, השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא באומרם, כי אומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. והגידו לאמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא אמן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא אמן חמה. ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. מתבוננות, נקרא לזה אפילו טכנית בפסוקים, אנחנו מגלים דבר לכאורה טכני מאוד מעניין. שכל אשר בשער המלך, כל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים. אבל מרדכי לא כתוב שהוא לא קורא ולא משתחווה. כתוב שהוא לא יכרע ולא ישתחווה. אבל המן לא מבין את זה, והמן חושב שמרדכי לא קורא ולא משתחווה. והיה רמן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו. לא כי אין מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה לו. כלומר, דהיינו, התגובה של מרדכי למציאות שכולם קוראים ומשתחווים, זה לא לכרוע ולא להשתחוות עכשיו. אבל אולי אנחנו נכרע, אומר מרדכי לעצמו, אולי אני אכרע ואשתחווה אחר כך. לא. אלא אני היום יודע, במצב העכשווי אני יודע, שאני לא אכרע בעתיד ולא אשתחווה בעתיד. ולא רק לא קורא עכשיו ולא משתחווה עכשיו. אבל המן לא מבין את זה. המן חושב שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, בהווה. הוא לא מבין שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, בעתיד. ואז, וימלא המן חמה, ואז מתחיל בעצם כל המהלך הידוע של המגילה. נגיד מה נפקא מינה? מה זה משנה? יכרע וישתחווה, קוראים ומשתחווים. מה זה משנה? אז אנחנו ננסה טיפה להבין מה המשמעות שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. דרך אגב, אם קריאה, זה לפי חז"ל זה על הברכיים, ויש את החוויה, זה כל הגוף בפישוט ידיים ורגליים, אז הסדר צריך להיות הפוך. ומרדכי לא ישתחווה, ואפילו לא יכרע. כך לכאורה צריך להיות כתוב. אז למה לא קורא ולא משתחווה, ולא לא משתחווה ולא קורא? טוב, שאלה. טוב, מנסים לשכנע את מרדכי כן לכרוע וכן להשתחוות. הנימוק שמנמק מרדכי, והיא באומרם אליו, כי אומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. והגידו לאמן לראות הימדו דברי מרדכי, כלומר בוא נראה באמת, אם הוא לא קורא או גם לא יכרע בעתיד. ואז מרדכי אומר להם, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. מוזר ביותר הפסוק הזה. הרי לכאורה כולנו מכירים את הסוגיות בגמרא, במדרשים, שאמן ומרדכי היו כבר חברים עתיקים. הרי מרדכי כבר עלה בעליית כורש לארץ ישראל. ואחר כך, בימי דריווש וכו', שהתחיל הבניין, בניין ארץ ישראל ובניין המקדש. ואחר כך שבימי אחשוורוש כתבו עשרת בני המן את השטנה והופסקה הבנייה, אז מרדכי חזר בחזרה לאיראן של פעם. והמן ומרדכי נפגשו כבר בארץ ישראל, ואפילו מרדכי כידוע, היה המן עבד לו למרדכי. אז מה זאת אומרת? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. המן יודע מזמן שמרדכי הוא מעם ישראל. כלומר, אם אשר הוא יהודי, הכוונה שהוא מעם ישראל ובני ישראל, אין כאן שום חידוש. אז מה מרדכי בעצם אומר? כלומר, הנימוק שמרדכי משתמש בו, לא לכרוע ולא להשתחוות גם בעתיד, זה כי הוא יהודי. וכנראה זה היה חידוש בשביל המן. כנראה שאת זה המן לא קלט. כי הוא יהודי, וננסה להבין מה זאת אומרת, כי הוא יהודי. ואז ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ובקש המן להשמיד את כל היהודים. דרך אגב, זה מאוד מעניין שכמדומני פעם אחת במגילה אנחנו לא נקראים בשם ישראל, אלא אנחנו רוב המגילה נקראים בשם יהודים. מרדכי בצמתים המרכזיים נקרא בשם מרדכי היהודי. ואז המן מזהה שמרדכי לא קורע ולא משתחווה, ועדיין לא מבין שהוא לא יכרע ולא ישתחווה. הוא בז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ואז הוא מבקש להשמיד את כולם, עם מרדכי. טוב, אם היינו שואלים אותנו, תגידו, אתם יודעים שאתם נקראים עם מרדכי? בינינו היינו מופתעים. אנחנו יודעים שאנחנו נקראים עם ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו נקראים בני אברהם, אנחנו יודעים שאנחנו נקראים בני יצחק, בני יעקב, אולי בני יוסף מבחינה מסוימת, אבל עם מרדכי? מאיזה עם אתה? אני מעם מרדכי. מישהו פעם ענה ככה? מה זאת אומרת עם מרדכי? כלומר, כנראה שהסוגיה הזאת, שנקראת מרדכי במגילה, היא לא סוגיה עתיקה שהייתה פעם לפני 2500 שנה, אלא או יותר, אלא היא סוגיה אקטואלית לכל הדורות. כל הדורות עם מרדכי אמור לא לכרוע ולא להשתחוות. כשהאמנים למיניהם במהלך הדורות חושבים שגם אם אנחנו לא קוראים ולא משתחווים עכשיו, הם יביאו אותנו למצב, על ידי כמו שמתואר במגילה, הפתרון הסופי חד ושלום, שאנחנו נכרע ונשתחווה בעתיד. טוב. אז ננסה להבין קצת את הסוגיה הזאת שנקראת עם מרדכי, שזה בעצם כולנו. כשאנחנו חוזרים רגע אחורה למקום הראשון שפגשנו את מרדכי, אז כידוע בראשית פרק ב', לא מיד בהתחלה, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. מהפסוק הזה אפשר ללמוד כמה פרטים על מרדכי. פרט ראשון, שהוא איש, לפי חז"ל כידוע, מעל גיל 13. ולכן לשון חשיבות, איש זה מעל גיל 13, כלומר מרדכי הוא ודאי למעלה מגיל 13, והוא גם כנראה אדם חשוב, למען דאמר אפילו מאוד מאוד חשוב, ראש הסנהדרין וכו'. אנחנו יודעים שהוא יהודי. נראה עוד מעט שזה מוזר מאוד, שמרדכי, הרי אנשי כנסת הגדולה כתבו את מגילת אסתר, ולפי רוב הדעות מרדכי היהודי. מאנשי כנסת הגדולה הוא כתב את מגילת אסתר. ונראה תכף שמרדכי מצד האמת הוא משבט בנימין, לפי רוב הדעות בחז"ל. אז מה זאת אומרת שהוא כותב על עצמו שהוא איש יהודי? ואם זה לא הוא כתב, לא משנה. למה כתוב איש יהודי? אז קודם כל אני יודע שהוא איש. יהודי, הכוונה, משבט יהודה. הרי הוא לא משבט יהודה. היה. היה, כלומר, היה כבר פעם. הוא היה פעם באיראן, ואז הציר כורש את ההצהרה המפורסמת שלו, עלינו לארץ, התחלנו לבנות, והבניין נפסק בימי אחשוורוש, וחזר שוב לאיראן להציל את עם ישראל. אז הוא כבר היה. ואיפה הוא היה? בשושן הבירה. ומה שמו? מרדכי. ומה ייחוסו? בן יאיר בן שימי בן קיש. איש ימיני. איש ימיני משבט בנימין. בן קיש, קיש לפי אחת הדעות לפחות, היה אביו של שאול. נו, אז מי חסר פה בייחוס הזה? שאול. אם אתה לא רוצה לייחס את מרדכי, אל תייחס אותו בכלל. אם אתה רוצה לייחס אותו, תייחס אותו לאביו. אתה רוצה לייחס אותו כל השושלת, אז תגיד את כל השושלת. למה שאול פתאום נעלם פה מהפסוקים? מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. מוזר. וכמו השאלה הראשונה ששאלנו, שהיא אולי השאלה המרכזית, אם מרדכי הוא איש יהודי משבט יהודה, אז הוא לא ימיני משבט בנימין. ואם הוא ימיני משבט בנימין, אז הוא לא יהודה, הוא לא יהודי משבט יהודה. אז ריבונו של עולם, מי זה מרדכי? כלומר, בעצם, מי זה אנחנו? כי בעצם אנחנו כולנו עם מרדכי. אז אנחנו ננסה טיפה להסתובב סביב הסוגיה הזאת. נתחיל קודם כל בגמרא. הגמרא באמת מתלבטת בשאלה הזאת. אומרת הגמרא במקור מספר 4. קר אילי יהודי, אלמה מיהודה קעתי. משמע שהוא משבט יהודה. וקר אילי ימיני, אלמה מבנימין קעתי. אז תחליט, הוא מיהודה או מבנימין? איש יהודי או איש ימיני? מי הוא בדיוק? אומרת הגמרא, חמישה הסברים, נסתפק בארבעה, אחד שופט לגנאי את מרדכי, נסתפק בארבעה. אמר רב נחמן, הסבר ראשון, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. מוכתר בנימוסו, מוכתר מלשון כתר, נימוס מלשון התנהגות, לפי חלק מהמפרשים. אם כן, מרדכי הוא אדם כזה שהתנהגותו החיצונית גילתה שיש בו צד של יהודה ויש בו צד של בנימין. פעמים שהוא חבש על הראש כתר יהודי, יהודה, כלומר, ואז ממילא התנהג כמו יהודה, פעמים הוא חבש כתר על הראש שהוא בחינת שמיני, ואז הוא התנהג בעצם כמו בנימין. תירוץ ראשון. תירוץ שני, כלומר, לפי התירוץ הזה אנחנו באמת לא יודעים מבחינה גנטית מי זה שבט הוא. התירוץ השני, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין ואמו מיהודה. טוב, אז אם כן, התירוץ הזה, אם התירוץ הראשון הוא תירוץ התנהגותי, התירוץ השני הוא תירוץ, נקרא לו ביולוגי גנטי. אביו מבנימין ואמו מיהודה. הפירוש הזה קצת קשה. כי אנחנו יודעים שקביעת הלאום היא לפי האבא, היא לפי האמא. קביעת המשפחה היא לפי האבא. אז אם אביו מבנימין, אז היה צריך להיות כתוב, איש ימיני היה בשושן הבירה, וכו', איש יהודי. אז למה בפסוק קודם איש יהודי לימיני? מוזר. הסבר שלישי, רבנן אמרה, משפחות מתגרות זו בזו. נקרא לתירוץ הזה תירוץ היסטורי. דהיינו, משפחת יהודה אומרת, אנה גרים דמתיילד מרדכי. דלא קטל דוד לשימי בן גירה. כלומר, באמת, גנטית, ביולוגית, מרדכי הוא מבנימין, ומשפחת בנימין אמרה, מיני קאטה, הנה חינמי הוא מבנימין. אבל, מבחינה היסטורית, יש לשבט יהודה זכות, אם אפשר לומר, בעצם המציאות שיש אדם שנקרא מרדכי בעולם. מה הזכות? שדוד המלך לא הרג את שימי בן גירה, ומרדכי הוא צאצא משימי בן שימי. אם כן, יש זכות היסטורית ליהודה, שממנו הגיע מרדכי לעולם. אז התירוץ הראשון נקרא לו התנהגותי, התירוץ השני נקרא לו ביולוגי, התירוץ השלישי נקרא לו היסטורי. טוב, נדלג על הדעה הרביעית ששופטת את מרדכי לגנאי. הדעה החמישית, חמש שורות מסוף המקור הזה, רבי יוחנן אמר, לעולם מבנימין קאטה. באמת מרדכי הוא מיישבת בנימין מבחינה ביולוגית. אבל, והמה עיקרי ליהודי, לא על שם השבט יהודה, אלא על שום שכפר בעבודה זרה. כלומר, נימוק רוחני, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כדכתיב בדניאל, איתי גוברין יהודאין. כי יכול לקרוא בחור אומר, איתי הגברים היהודים. אם כן, ארבעה נימוקים. נימוק ראשון מוכתר בנימוסו, אני לא יודע מה זה שבט הוא. נימוק שני, ביולוגית משני הצדדים. נימוק שלישי, ביולוגית מבנימין, היסטורית מיהודה. נימוק רביעי, ביולוגית מבנימין. אבל רוחנית הוא יהודה. מאוד מעניין, אז אם ככה, אז הקושייה הראשונה מתחדדת. כי לפי שלושה תירוצים מתוך ארבעה הוא בנימין. נו, אז למה מרדכי מגדיר את עצמו איש יהודי? תגיד איש ימיני בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש יהודי. כלומר, כנראה שזה מאוד מאוד עקרוני למרדכי הימיני להגדיר את עצמו כיהודי. דרך אגב, זאת הפעם היחידה במגילה שמרדכי נקרא ימיני. כל המגילה, או שהוא נקרא מרדכי סתם, או שהוא נקרא מרדכי היהודי. מאוד מעניין. הפסוק הכי מפתיע במגילה, אם אפשר לומר, זה הפסוק האחרון, אני מקווה שנגיע לשם בסוף, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצו לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר של מחול זרו. זה הפתעה גדולה הפסוק הזה. נראה בהמשך אם נספיק. טוב, אם כן, מה אנחנו רוצים לברר? הנימוק שמרדכי משתמש בו שבגללו הוא לא יכרע ולא ישתחווה גם בעתיד הוא כי הוא יהודי. למרות שביולוגית לפי רוב הדעות הוא ימיני. ומרדכי זה כולנו. אם כן יכול להיות שימיני לא קורה ולא משתחווה עכשיו, אבל אולי יכרע וישתחווה בעתיד. אבל יהודי לא יכרע לא עכשיו ולא בעתיד. לא יכרע ולא ישתחווה. לא עכשיו ולא בעתיד. מה המשמעות של כל החשבון הזה? אז בואו נעשה איזשהו סיבוב. נלך למקורות. כלומר, למקורות של המשפחה, נראה על מה אנחנו מדברים, ומתוך זה יהיה אפשר להבין מי בדיוק מרדכי. כן, בבקשה, מי שרוצה לומר משהו. לא. כן. לא, התירוץ הרביעי הוא בא לומר שמרדכי עשה טעות שהוא קינטר את המן. ראו מה עשה לי, מה שילם לי. בסדר, נעזוב את זה. סוגיה שצריכים לברר אותה. נראה בהמשך, הוא רצו לרוב אחד. נראה בהמשך. אני לא יודע, אני לא ממציא את הגמרא, אני רואה מה לא. אני מנסה ללמוד את הגמרא.
בסדר? שמה?
טוב, לא פשוט כל כך. לא פשוט. לא פשוט, רבותיי. בואו נהיה צמודים לדברי חכמים, בסדר? זה מה שלימדה אותנו גמרא, את זה אנחנו לומדים. אנחנו לא מנסים להמציא תירוצים חדשים, וצריך להבין מה הם רמזו כאן. מה החז"ל רצו להגיד בכל החשבון הזה. טוב, אז אנחנו הולכים עכשיו לברר בעצם מה היחס בין יהודה לבנימין. א', מי הוא יהודה, מי הוא בנימין, ומה הזיקה והקשר בין שניהם. כמובן, המקור ליהודה ובנימין, שתי אמותינו מתוך ארבעה, לאה ורחל. אמו של יהודה לאה, אמו של בנימין רחל. אומר המדרש במקום מספר 5 בצד שמאל למעלה. הפסוק שמתאר את בנותיו של לבן, ששם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, אומר המדרש, זה לא רק ביולוגי. כלומר, גדולה וקטנה זה לא רק במובן מי בכירה ומי צעירה. אלא, שם הגדולה לאה, מה זאת אומרת? גדולה במתנותיה. לאה היא גדולה במתנות שהיא נתנה לעם ישראל. איזה מתנות היא נתנה? שניים. כהונה לעולם ומלכות לעולם. שבט לוי ושבט יהודה, נקרא לזה כרגע הרוחני והלאומי. ולעולם. נראה בהמשך שהלעולם הזה יש בו שלושה פירושים. כרגע אנחנו מבינים פשט לעולם, שכל זרע הכהנים הוא משבט לוי, וכל זרע המלכות הוא משבט יהודה. זה הפשט. וכתיב ויהודה לעולם תשב ירושלים לדור ודור. וכו'. ושם הקטנה רחל, מה זאת אומרת קטנה? קטנה במתנותיה. יוסף לשעה, שאול לשעה, הנה שאול, הגענו אל שאול, ושילו לשעה. כרגע, אם כן, מה ההבדל בין גדול לקטן? כרגע נסביר. נצח מול זמן. כל דבר שהוא מוחלט, שהוא נצחי, שהוא קבוע, ייקרא גדול. כל דבר שהוא מזדמן, שהוא חולף, שהוא ארעי, הוא ייקרא קטן. אז אם כן, כל מה שקיבלנו מלאה הוא גדול, הוא לעולם. כל מה שקיבלנו מרחל הוא קטן, כי הוא זמני. מביא המדרש פסוק נורא. וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. פסוק מזעזע. טוב, כי בכל הקדוש ברוך הוא מואס ביוסף, מואס באפרים, מואס גם בבנימין, הרי זו אותה השושלת. מה זאת אומרת לעולם, לזמן, לשעה, גדולה, קטנה? אז אנחנו ננסה להבין את החשבון הזה של, אם אפשר לומר, אנחנו בעצם הולכים עכשיו בשני צירים. ציר אחד, הציר של לאה, ממנו יהודה, ממנו דוד המלך, ממנו איש יהודי. הציר השני, הציר של רחל, ממנו בנימין, ממנו שאול המלך, ממנו איש ימיני. בואו ננסה רגע להבין את היחס של שני הצירים האלה. מה בעצם האופי של כל ציר ומה היחס בין שני הצירים האלה? אז נלך לכיוון אחר. אם שניים מהציר הזה הם דוד ושאול, דוד מלאה ושאול מרחל, אז בואו ננסה להבין את החשבון הזה דרך היחס שבין דוד לשאול. אומרת הגמרא במסכת עירובין דבר משונה ביותר, לכאורה, במקום מספר 7. דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה. מסביר רש"י, דוד, כשהוא אורה להלכה, הוא אורה כהלכה. שאול לא גילה את המסכת, לא אורה כהלכה. טוב, עוד משפט אחד רק כדי להבין מה רש"י מתכוון. הרי למה הגמרא נקראת מסכת, נכון? מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת מגילה. למה הגמרא נקראת מסכת? הגמרא נקראת מסכת כי בעצם הטקסט שלפנינו בגמרא הוא בעצם מסכה, הוא בעצם מסך. כשאני לומד למשל משנה, במשנה יש מקרה ודין, רוב הפעמים. אבל זאת מסכה. אם אני אלמד מה המשנה אומרת, נהיה עכשיו בוחר ישיבה רגע, אם אני אלמד את זה ברמת הבקיאות, אז אני יודע מקסימום את הטבלה של מקרה ודין. אבל המסכת היא מסכה. הגמרא היא כולה מסכה אחת גדולה. אנחנו צריכים לחשוף מה נמצא בעומק המסכה. כשאדם לומד בקיאות, הוא לומד את המסכת, הוא לומד את המסך, הוא לומד את המסכה, הוא לובש מסכה. כשאדם רוצה ללמוד באמת את הטעם ואת השורש של הדבר, ואז הוא בעצם יבין שהמקרה והדין הזה שכתוב במשנה, הוא בעצם אופי של אין ספור מקרים. וממילא אותו דין יהיה באין ספור מקרים אחרים, שהתכונה של המקרים האחרים היא אותה התכונה של הדין הזה, כי גיליתי את התכונה של הדין הזה, כי חשפתי את המסכה שנמצאת במסכת, כלומר, הורדתי את המסכה, גיליתי את השורש. זה נקרא להורות כהלכה. להורות כהלכה, מה שנקרא, זה ללמוד עיון. זה לגלות את השורש הפנימי שנמצא בהופעה החיצונית, שאלינו היא מופיעה בטקסט, סליחה על המילה, של הגמרא, כדוגמה, בצורה של דין ומקרה. אז שאול, למדרגתו, אם אפשר לומר לפי רש"י, לא רק ההלכה. דבר נורא לומר על שאול, למדרגתו. כלומר, כשאול למד גמרא, אני אומר את זה קצת בהגזמה, כן? הוא למד בקיאות. אבל דוד המלך למד עיון. עכשיו, יותר מזה. לגלות את המסכת, זה לא רק לגלות את המסכת שבבית המדרש. לגלות את המסכת, בעצם כל העולם הזה הוא מסכה אחת גדולה. כל העולם הזה הוא בעצם תחפושת. אנחנו בעצם עכשיו לובשים מסכה. גוף האדם, כותונת האור שלנו, היא מסכה. הבגדים שלנו הם מסכה. הבית שלנו הוא מסכה. האוטו שלנו מסכה. כל המציאות החיצונית שלנו היא בעצם מסכה. אז שאול, אם אפשר לומר למדרגתו, הוא לא גילה את המסכה. ולכן מי שלא יודע לגלות את המסכה בבית המדרש, כנראה שלא ידע, קל וחומר אם הוא מניק כלל ישראלי, לגלות את המסכה בענייני העולם הזה. תכף נראה למה אנחנו מתכוונים. אבל דוד המלך שגילה את המסכה בבית המדרש, אז הוא יודע לגלות את המסכה גם בענייני העולם הזה. אז אומרת הגמרא, שאול לא גלי מסכתה, דוד גלי מסכתה. דוד גלי מסכתה, כתיב בירך עירוני וישמחו. שאול דלא גלי מסכתה, כתיב ב, ובכל אשר יפנה ירשיע. טוב, כל מי שנזכר איפה הפסוק הזה כתוב, הוא טמע מאוד. הפסוק הזה הוא בכל אשר יפנה ירשיע לגבי שאול. אם אפשר לומר, מובא בתוך סדרה של פסוקים. שאם היינו שואלים את שאול המלך, תגיד לי, שאול, כששמואל כתב את ספר שמואל, וסיפר עליך, איזה פסוקים היית בוחר שיתארו באופן הכי טוב את מה שאתה עשית לעם ישראל? אין ספק שהוא היה בוחר את הפסוקים האלה. בואו נראה מה כתוב, במקור 8. ושאול, בשורה השנייה, ושאול לחד המלוכה על ישראל, דהיינו, שאול מצליח לבצר את ממלכתו בתוך עם ישראל פנימה. שלב ב', לא רק מבפנים הוא מצליח לשלוט ביד רמה, כלפי העם ישראל בפנים, מבפנים, אלא, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסעהו. בימי שאול לא היה קסאם מאז על השדרות. בימי שאול לא היה כור גרעיני מאיים באיראן. ויך את ישראל מיד שוסעהו. ויצל את ישראל מיד שוסעהו. אז ריבונו של עולם. א', למה שמואל הנביא אומר, ובכל אשר יפנה ירשיע. מה צריך להיות כתוב? יצליח. תגיד, יש הצלחה יותר גדולה מההצלחה הזאת? של מנהיג שמסוגל לשלוט על הממלכה מבפנים ולהתגבר על אוהב מבחוץ? אז א', למה כתוב בפסוקים ירשיע? ב', יותר מזה, הרי סוף סוף הגמרא מביאה את הפסוק הזה, לא גלי מסכתה, שהוא לא גלי מסכתה, הגמרא מביאה את הפסוק הזה ורש"י אומר לא זכה להורות כהלכה. רגע, לא זכה להורות כהלכה לכאורה באופן פשוט זה בבית המדרש. והפסוקים האלה מדברים בענייני מלחמה. בענייני פוליטיקה וצבא. אז מה זה קשור עכשיו ללא זכה להורות כהלכה? מה? זה משתלשל, אגג. טוב, אז בואו ננסה לראות, בבקשה. בואו נראה. אתה לא יודע כמה אתה צודק, אבל סיכול, אתה לא יודע מה זה סיכול ממוקד. אני גם לא ידעתי, עד שראיתי את הנציב. סיכול ממוקד זה לא הפצצה מהאוויר או כניסה של ישמם לחסל איזה 5 רשעים, או אפילו 50,000 רשעים. הגדר של סיכול ממוקד הוא הרבה יותר חמור. בואו נראה במקור 6 בנציב. הנציב מביא את הגמרא במסכת עירובין שהזכרנו מקודם, ושואל 3 שאלות. שאלה ראשונה, סוף השורה השנייה. והוא תמוע לומר על שאול שלא רק ההלכה. תמוע מאוד לומר על שאול שהוא לא רק ההלכה, וסוף סוף שאול המלך. מי לנו כשאול המלך? דבר שני, ותו ועוד, דאותו מקרא, מה יראי בהצלחת שאול? הרי אותם פסוקים, כמו שקראנו עכשיו, מדברים על הצלחתו של שאול. ועוד, וגם מה יראי במלחמה, ולא בהוראה. אז מה זה קשור לא זכה לראות כהלכה? אומר הנציב, לעניות דעתי, אני לא יודע אם יש פה קצינים, אני חושב שכן, כמה שאני מכיר. לעניות דעתי, הנציב הזה והנציב הבא צריכים להיות השיעור הראשון בקורס קצינים. דבר ראשון, זה התשתית של התשתית. השיעור הראשון של כל פוליטיקאי. אומר הנציב, אלא ודאי הפשט במקומו. באמת הפסוקים האלה מתארים את ניצחונותיו של שאול במלחמה. הוא באמת ניצח. אלא, דשאול היה מתגבר במלחמה, והרשיע לעשות שמות בארץ אויביו. איזה משפט. שאול המלך, כשהוא היה מלך ויצא למלחמה, אז הוא היה צריך לעשות שמות בארץ אויביו. זה הפוך על הפוך, תכף נראה. שאול המלך היה נצרך להתנהג באכזריות מרובה כנגד האויבים. זה כרגע ההבנה הראשונה של הרשיע, תכף נראה הרבה יותר עמוק מזה. אז במה שאול הרשיע? בזה שההנהגה האסטרטגית הצבאית שלו הייתה, הכריחה אותו, הביאה אותו, שהוא צריך לעשות שמות באויבים. למה? והיה מוכרח לעשות כן, כדי שלא ישובו מיד להילחם. הוא היה צריך כל הזמן להתקיף ולהתקיף ולהתקיף. למה? יותר נכון, להגן ולהתקיף. מדוע? והוא משום שלא כבשם תחתיו. וזהו, לשון וירשיע. ההנהגה של שאול הייתה בדיוק סיכול ממוקד. אבל מה זה סיכול ממוקד? סיכול ממוקד זה לא רק להוריד איזו פצצה מהמטוס או להיכנס ולחסל איזה כמה מחבלים. סיכול ממוקד גם יכול להיות מלחמה שנתיים בעזה. אבל בסוף אתה יוצא משם. אם אתה לא מעמיד שלטון בעזה, אנחנו עכשיו מדברים כמו אנשי צבא. תכף נראה שיש לכל זה שורשים רוחניים עמוקים מאוד. אבל קודם כל ברמה הצבאית. התפיסה השאולית הייתה, התפיסה הבנימינית היא, שאתה מפיל ומחליש את האויב. אבל אתה לא כובש את המקום שאותו, שבו אתה הבסת את האויב. לא כובש את המקום, שיהיה ברור, אנחנו מדברים. לא העמד את השלטון. קרי, מדינת ישראל לא שולטת שם. ולכן, וזהו לשון ירשיע. בואו נתקדם רגע מקוצר הזמן. רבותיי, זה ירשיע, וגבירותיי, זה ירשיע חמור. קודם כל זה ירשיע ברמה הפשוטה. שהיות ואתה לא פותר בפעם אחת את הבעיה. כשאתה מעמיד שלטון, אף אחד לא מעיז יותר להרים את הראש, ותכף נראה מדוע. אבל כרגע נקבל את זה כנתון. אז אתה גורם לעצמך להרשיע הלאה. כלומר, אתה יוצא לאיזושהי פעולה, קצרה של חצי דקה או ארוכה של חצי שנה, ויוצא, האויב משתקם, אתה גורם לעצמך שוב פעם להרשיע, ואז שוב פעם אתה תוקף, ושוב פעם איזו הפסקה, ושוב פעם אתה תוקף, ושוב פעם הפסקה. אתה כל הזמן חי בהלוך ושוב. אז אתה קודם כל גורם להרשיע כלפי האויב. כלומר, אתה מתנהג ברשות כלפי האויב, מדוע? כי אתה כל מה תוקף אותו, אתה מכריח את עצמך לעשות שמות. הרקת אנשים וילדים, התקפה ראשונה, יצאת החוצה. התקפה שנייה, עוד פעם, נשים וילדים. התקפה שלישית, עוד פעם, נשים וילדים. ונגיד שהם תמימים. נקבל כהנחה. זה א', ב', יותר מזה. אתה גורם לא רק להרשיע את עצמך, אתה גורם גם להרשיע אותם. כי ברגע שאתה יוצא, הם חושבים שיהיה להם את העוז לקום שוב. אז הם מתנהגים ברישות, פעם שנייה. אז אתה גורם גם להם להרשיע. ג' יותר חמור. אתה גורם גם להרשיע את עצמך, כי אתה יוצר בעם שלך אשליה שפתרת את הבעיה. ד' יותר חמור מזה. זה הרשע האמיתי. כשאתה יוצא למלחמת סיכול ממוקד, אז אתה אף פעם לא מתפנה לעסוק בדברים האמיתיים. אין לך זמן לעסוק בחינוך, אין לך זמן לעסוק בתרבות, אין לך זמן, נדבר ברור, בלעסוק בתשובה. כי אתה כל הזמן עסוק בביטחון. אתה רץ לכנסת ונותן פתרון ביטחוני כזה או אחר. ומחרתיים יהיה עוד פעם, אז יש פתרון חדש, משוכלל יותר, או פחות משוכלל. אז זה גורם לרשעות, זה גורם לאי התעסקות עם הבניין הפנימי של עצמך, של האומה, כי אתה כל הזמן מתעסק איך למגר את האויב, אתה כל הזמן עוסק בסור מרע, אתה בכלל לא, אין לך פנאי נפשי, וזמן, ומאמצים, וכסף. אין לך פנאי לעסוק בבניין של עשה טוב, כי אתה כל הזמן עוסק בסור מרע. זה רשות גדולה, רשות הזאת. אבל לא לשכוח, זה שאול המלך. לא לשכוח, כשדוד המלך היה יכול להרוג את שאול המלך, הוא לא נגע בו, כי הוא משיח השם. זה לא פשוט. זה לא פשוט, כי יעקב רצה להתחתן עם רחל, ולא עם לאה. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, שאול, סליחה, טעו, סליחה, טעינו. בוא נחזיר את הטפ אחורה, נתחיל מההתחלה. לא, לא. שאול זה חשוב. אבל שאול, עם כל ההצלחה, הוא בכל אשר יפנה הרשיע. לעומת זאת דוד, דוד המלך, אבל דוד כשכבש, לא עשה שמות כל כך. מדוע? והוא משום שכבשם ושם בנציבים שלו. שלטון. לצערנו הרב, השלטון הבריטי ששם בו נציבים הייתה אותה המילה שהוא השתמש, הוא ביצר טוב מאוד את שלטונו כשהוא היה בשטח. ולכן שלא נדע, אנחנו לפעמים בעצמנו, היהודים שלו לארץ כנגד אותו השלטון, היינו לפעמים, אם אפשר לומר, תחת שלטונם בצורה כזאת טוטלית, שאפילו ירינו הלכינו מהים, מהיבשה לים. אל תלנה כמשל. כשאתה שולט בשטח, אתה לא מאפשר מרד, אתה לא מאפשר פריצה מחדש, אתה לא מאפשר לאוהב להשתקם. אתה שולט בשטח שליטה מוחלטת, הוא מרים את הראש מיד כדור בראש וזהו. ברמה כרגע הצבאית אנחנו מדברים, תכף נראה ברמה הרוחנית, זה הרבה יותר עמוק מזה. ולכן התפיסה של דוד הייתה תפיסה לשלוט בשטח, לכבוש את השטח. אני אומרת בצורה חד משמעית. לא סיכול ממוקד של יום או יומיים או מבצע צבאי בעזה של חצי שנה או שנה או שנתיים יפתור את העניין הזה. מצד האמת גם באיראן זה לא יפתור את הבעיה. עד שאנחנו לא נשב בכל סמטה בעזה עם שלטון מוחלט, ועד שלא יהיה לנו מרחב אווירי באיראן, על הכור האטומי באיראן, אנחנו לא נפתור את העניין הזה. מצד האמת. כי אתה רוצה להעמיד שלטון. אתה לא רוצה עכשיו לחזור, כן, הלוך ושוב. שאול המלך הצליח לנצח במלחמה. אבל זאת הייתה רשות. הייתה רשות שהכריחה אותו להיות רחמן בשלב הראשון, כי הוא עשה פעולה ויצא, אבל היא גרמה לו אכזריות בשלב השני. היא גרמה לו אכזריות גם כלפי האויב וגם כלפי עצמו. דוד המלך היה אכזרי בשלב הראשון, אבל זה גרם אחר כך לרחמנות גדולה, גם על האויב וגם על עצמנו. לפילי פלאו, תכף נראה. שאול המלך, הרי ההיסטוריה הוכיחה. התפיסה השאולית הכריחה אחר כך את דוד המלך לצאת למלחמות קשות מאוד נגד האויבים. כלומר, זה ששאול התנהג באופן הזה של להפיל לשעה, להחליש לשעה ולא לכבוש את השטח, זה גרם אחרי זה לדוד להילחם מלחמות קשות מאוד. אז שאול, ההנהגה הצבאית של שאול, הכריחה את דוד לצאת אחרי זה למלחמות קשות ותקיפות מאוד. המלחמות של דוד, שהתנהג קצת באכזריות, שהיה צריך מדד בחבל, קצץ בעונות ידיים ורגליים, תלה על העצים, שהיה צריך, הביאה את המציאות לכך שבימי שלמה היה שקט. ואז כשיש שקט, מה עושה שלמה? בונה את המקדש. סוף סוף אפשר לעסוק, במה כן. אבל דוד המלך לא יכל לבנות את המקדש, כי הוא עסוק עכשיו במה לא. ידיך דמים עליהו. אתה לא יכול עכשיו לבנות את המקדש. כי האישיות שלך היא אישיות שצריכה לתקן את מה שדוד התחיל. אבל אישיות של שלמה מקבלת עכשיו מן המוכן את מה שדוד עשה. ההיסטוריה הוכיחה שההנהגה השאולית היא הנהגה שצריכה תיקוני דוד. ותיקוני דוד האלה מאפשרים אחר כך את הבניין החיובי של עם ישראל. אבל זה יותר מדויק, בואו נראה יותר מזה. במקור 9, יש עוד דברי הנציב שמפרק קצת, מפרט ומפרק את דבריו במקור 6. הפסוקים האלה הם חלק מנבואת בלעם, והנציב מבאר את נבואת בלעם על סדר ההיסטוריה. וכאן הוא מגיע לדוד המלך. ונאמר כך, ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור. אלה הפסוקים שלענייננו. אומר הנציב, ועצמותיהם יגרם. במקור 9. הנה בשאול המלך כתיב, ואל כל אשר יפנה ירשיע. וגבי דוד המלך כתיב, והיא דוד לכל דרכה משכיל. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. אבל הנפקמינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובשת שכנגדו תחתיו, ורק מפיל ומחליש אותם, נמצא אינו מצליח את אומתו. אלא מרשיע את שכנגדו, וממילא גם מרשיע את עצמו כמו שראינו. ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה. וזה היה הצלחת האומה, לא רק כי אתה מצליח להשתלט ולשלוט על האויב, אלא אתה מצליח סוף סוף להגיע לעצמך. כן, זה כמו המורה שכל הזמן עוסק בלהסיר את הילד, את הילדים שמפריע, הוא לא מצליח ללמד כלום. הוא כל הזמן עסוק בלהגיד תשתוק, צא החוצה לחדר המנהל, הוא לא מצליח ללמד משהו. הוא לא בונה שום דבר חיובי, הוא רק מסיר את הנזקים כל הזמן. אומר הנציב, וזה היה נפקמינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו. ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב וכל האומות שכבש. נדלק שורה, וזהו מה שראה בלעם ועצמותיהם יגרם, דהיינו. עצמות, כידוע, עצמות מלשון עצמיות. יש עצמיות לנשמה, יש עצמיות לשכל, יש עצמיות לנפש, יש עצמיות לגוף. אם נשאל את עצמנו, נגיד באופן כללי, הגוף מורכב מבשר ועצמות. העצמיות של הגוף, כלומר חוזק הגוף, הוא העצמות, לכן מקראות עצמות, מלשון עצמיות. כלומר, החוזק של ממד הגוף שבאדם, ממד הגוף הפרטי, אלה העצמות. הבשר נרכב מהיר מאוד יחסית, והעצמות מחזיקות מעמד, שלד עצמות. אותו דבר ברובד הלאומי. יש גם לכל עם עצמות. מה העצמות הגופניות של כל עם? מדינה, שלטון, פוליטיקה, צבא, כלכלה. זה העצמות של כל עם. אומר הנציב, עצמותיהם של הגויים, היינו חיזוק של הגויים, החוזק של הגויים, החוזק הלאומי שלהם, הפוליטיקה שלהם, הצבא שלהם. מה דוד המלך עשה לזה, לעצמותיהם? ועצמותיהם יגרם. יגרם מלשון גרירה, מלשון גורר, שגררם אליו ותפלם לישראל. כלומר, הוא גרר את השלטון הגוי לשלטונו. הוא עכשיו שולט. מעמיד שלטון, מעמיד נציבים, כובש תחתיו, שלב א'. שלב ב', וחיצה ומחץ. חיצה ומחץ של מי? באופן פשוט. חיצה ומחץ של מי? לכאורה נראה של האויב. אומר הנציב, לא. חיצה ומחץ של עצמו. ברגע שאתה מעמיד שלטון באותו מקום שכבשת ומשאיר נציגות של צה"ל, ממילא אתה יכול לפזר את המילואים. אתה לא צריך לעשות אימון צבאי דו-שנתי עד מלחמת לבנון הבאה או מלחמת עזה הבאה. אתה לא צריך את זה. אין צורך בזה בכלל. אז אתה לוקח את הטנקים שלך ומפרק אותם למתכת ומפזר אותם לתעשייה, שסוף סוף יבנו את החברה. לכן חיצה ומחץ לא של האויב, חיצה ומחץ של עצמו. וחיצה ומחץ ישבר את החיצים שנלחם בהם, דוד בעצמו, שלא יהיה נצרך עוד למלחמה. וכך באמת היה בסוף ימי דוד, וכל ימי שלמה, שלא הייתה מלחמה. עוד לא סיימנו. קרא שכב כארי, אחרי שאפשר כבר לפזר את המילואים ולא צריך להתכונן למלחמה הבאה ולאמן את הצבא שנתיים עם הרמטכ"ל החדש המצוין שהגיע, כי כבר אין צורך בכל זה, כי אתה כבשת את לבנון, כי אתה כבשת את דמשק, כי כבשת את רבת עמון, כי כבשת את עזה, כי כבשת את ג'נין, כי כבשת את שכם, כי כבשת את יריחו, כי כבשת את כל ארצנו. אז, מאז שכב במנוחה, קרא שכב כארי. עכשיו אתה יכול לשבת בשקט, ועכשיו סוף סוף אתה יכול לטפל בדברים האמיתיים. לבנות את האומה הישראלית באמת. ושוב לא מצא איש ידו להעיר מלחמה נגדו. האויב לא יעיז להרים יד או ראש. וכלבים יקימנו, אומר הנציב יותר מזה, אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא ירא עוד שיתגרו עמו. כי כוח ההרתעה הישראלי הוא כל כך מסיבי, כל כך מוחלט, שאף אחד לא מעיז להרים בכלל ראש. יותר מזה, מברכך ברוך, עורריך ארור, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב ולא יעיזו, אלא אפילו בדיבור ובכללה יראו להתגרות עם ישראל. כלומר, אפילו בתקשורת הערבית לא יעיזו לפתוח פיהם על עם ישראל. זה הסדר, חיצה ומחץ. עצמותיהם יגרם, עצמותיהם יגרם, חיצה ומחץ, קרא שכב קרי, כלבים יקימנו, מברכך ברוך, עורך ארור. זה המהלך הדודי, כפי שהיה בפועל בחוש ראינו בימי שלמה. המהלך השאולי הוא מהלך אחר. המהלך השאולי הוא מהלך של להפיל לשעה ולא לכבוש. ממילא לא חיצה ומחץ. ממילא אתה כל הזמן צריך לאמן את הצבא. ממילא אתה לא מתפנה לעיסוקים האמיתיים לבנות את האומה באמת. ממילא אתה צריך לעשות שמות בארץ אויביך. אז הרחמנות הנקודתית, העכשווית, תתגלה אחר כך באכזריות הרבה יותר חמורה. עכשיו צריך להבין, אם הגענו לשלב הזה, וזה גלי מסכתא. שאול המלך לא גלי מסכתא. אז היות והוא לא למדרגתו, הוא לא גילה את המסכה בבית המדרש. ממילא גם כשזה הגיע אחר כך לממלכה, להנהגת הצבא, אז הוא לא גילה את המסכה. הוא לא הוריד את המסכה של האויב ופתר את העניין הזה עד הסוף. אבל דוד המלך גל עם מסכתא. לכן שאול המלך הוא בכל אשר יפנה, הרשיע. הנה חינמי. אבל איך הגענו למצב הזה, ריבונו של עולם? איך הגענו למצב שישנם שני שבטים בעם ישראל, שאול ודוד, יהודה ובנימין, או נגיד אחרת, דוד ושאול, יהודה ובנימין, שהתפיסות הצבאיות שלהן כל כך שונות. שונות במהות. דרך אגב, על פי זה כבר הרווחנו פשט חדש. שם הגדולה לאה לעולם, שם הקטנה רחל לשעה, לעולם כרגע ברובד הצבאי. הפתרון של דוד הוא פתרון מוחלט לעולם. הפתרון של שאול הוא פתרון נקודתי לשעה. קודם כל, תכף נראה יותר מזה. אבל מה היסוד הרוחני? עד לכאן האסטרטגיה הצבאית, אבל אנחנו לא פה בפום עכשיו. מה היסוד הרוחני שיש פה? ברור, צריך לחזור למקור. בואו נראה למה בנימין נקרא בנימין ולמה יהודה נקרא יהודה. נתחיל בבנימין, נתחיל בשאול, נתחיל ברחל. מקור 16. ויהי בצאת נפשה, רחל מתה בלידתו של בנימין, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. בן עוני, יש בחז"ל שני פירושים. או עוני מלשון כוחי, ולכן בן ימין, ימין השם עושה חי, כוחי, בדרך כלל כוחי הפיזי, ובן עוני, רש"י ככה גם אומר על הפסוק הזה, בן צערי, עוני מלשון צער. איך יכול להיות? הרי כוח וצער לכאורה זה שני דברים שונים. כבר נחזור. יהודה לעומת זאת, ותר עוד לאה ותלת בן ותומר ב-15, הפעם מודה את השם. על כן קרא שמו יהודה. יהודה זה הודה את השם. בנימין זה בן כוחי, דהיינו. בנימין הוא, אם אפשר לומר, ברור שהכל בעם ישראל מתחיל מהרוח, מהיסוד הרוחני, ברור. אבל נקודת התורף, אפשר לומר, נקודת התצפית המעשית של בנימין על המציאות, היא בן כוחי, היא הכוח. ולכן, לפעמים אני חזק, לפעמים אני חלש. ניקח דוגמה פשוטה. נגיד שאני נמר, ויש פה חתול. עשיתי לחתול. ניצחתי אותו. יישר כוח לנמר. כאן יש אריה. בא אריה נגדי. עשה לי הוא. ניצח אותי. כוח זה דבר מתחלף. הדולר האמריקאי הוא פעם עולה ופעם מתרסק. כוח זה דבר משתנה. כוח פיזי, כוח חומרי, כוח טבעי, אתה פעם למעלה ואתה פעם למטה. בנימין מקורו המעשי הוא הכוח. ולכן זה יכול להיות פעם אחת כוח, ופעם אחת צער, כי אין כוח. עד כדי כך נראה בהמשך דבר מזעזע, נורא והיום, שבן עוני, בן צערי, אבל לא סתם צער, צער של מיטה. רחל מתה כדי להוציא את בן עוני לעולם. עד כדי כך. אבל הפעם מודה את השם יהודה, זה מוחלט. זה דבר השם, זו האמת, מכוח זה אני פועל, על פי זה אני הולך. עכשיו זה נפלא מאוד. נחזור ללא יחה ולא ישתחווה. המן מכיר את מרדכי מעם ישראל, זה ודאי. הוא גם יודע שהוא משבט בנימין, את זה הוא יודע. ולכן הוא בטוח שמרדכי לא קורע ולא משתחווה עכשיו, כי עכשיו הוא חזק. אז בואו נפעיל עליו לחצים, ומחר הוא ישתחווה. כל עבדי המלך קוראים משתחווים עכשיו. אז גם המן חושב לגבי מרדכי, הוא גם יוכל להשתחוות מחר, אם לא עכשיו. כי הוא בנימין, היום יש לו כוח. מחר נפעיל לחץ שלא יהיה לו כוח. אבל מרדכי מגלה לנו שלמרות שהוא משבט בנימין, גנטית, ביולוגית, הוא איש יהודי. כלומר, יש בו זרימה, נקרא לזה ככה, זרימת חיים של יהודה, בתוך ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה, איש ימיני. אפשר לומר מרדכי מזהה את עצמו במגילה יותר יהודי מאשר ימיני. למרות שביולוגית הוא משפחת בנימין, אבל רעיונית, אידאית, הוא יהודה. בתפיסה המהותית הרוחנית של החיים שמכוחה הוא פועל, הוא יהודה. ולכן אומרים לאמן, תשמע חביבי, איש יהודי, יגיד להם באשר הוא יהודי. אבל מרדכי, אבל אמן לא קולט את זה ככה, אמן לא מבין. אמן חושב שמרדכי הוא ימיני. אז ימיני זה לא קורה ולא משתחווה עכשיו, אבל לא יכרה וישתחווה בעתיד. יהודי זה לא יכרה ולא ישתחווה בעתיד, לנצח נצחים הוא לא יכרה ולא ישתחווה. כי הוא איש יהודי. אני אגיד את זה אולי אחרת, קצת אחרת. כדי, הרי אנחנו אמרנו מקודם שאנחנו עם מרדכי. עם מרדכי זה אומר שיש בנו יהודה ובנימין. יש בנו שני הכוחות. אנחנו חייבים, אם אפשר לומר, לפרוץ גם במציאות בנימינית, לפרוץ אותה, כמובן בצורה נכונה, לפרוץ אותה עם השקפה יהודית. עם יהודה ובנימין. איש יהודי היה בשושן הבירה, איש ימיני. המהר"ל מסביר את כל מה שאמרנו עכשיו במילים ספורות. אני כל כך מתפעל מהקטע הזה במהר"ל. כל הסיבוב שאנחנו עשינו, המהר"ל אומר משפט אחד, פותר את כל העניין הזה. בבקשה. עוד לא סיימנו. עוד 10 דקות, רבע שעה. ניסים, עוד 10 דקות, רבע שעה, אני מקווה שתהיה תשובה לשאלה הזאת. בסדר? הרי בואו נגיד רגע בצורה ישרה. מה הראש והבטן מרגישים, חושבים ומרגישים אחרי השלושת רבעי שעה האחרונה. נמאס לי מבנימין, נמאס לי משאול. תן לי דוד, עזוב אותי עכשיו משאול, עזוב אותי מרחל, תן לי לאה לעולם. נכון? כל מה שהוא בנימין, כל מה שהוא יוסף, כל מה שהוא משיח בן יוסף, הוא לשעה. אז תן לנו להיות עכשיו מדינת יהודה. אני אומר זה בצורה מוקצנת, קח את מדינת ישראל, זרוק לפח, תבנה מדינה חדשה, מדינת יהודה, תראה הרי את שאול. הסיכון הממוקד הוא לא רק ברובד הצבאי, הוא ברובד הרוחני. זאת המנגינה לכאורה של מה שנאמר פה. לכן מי שיצא עכשיו הוא יצא עם טעות חמורה. אבל קודם כל נחדד את הנקודה הזאת. אבל בואו רגע נחזור למהר"ל. המהר"ל במקור 10. אומר דבר מאוד מעניין. כל מי שקורא את מגילת אסתר, מזהה שבמגילה הזאת קרו שני דברים. אומר המהר"ל, וככה הלכה גם, הגאולה הזאת מן המן הרע, היו בישראל שני דברים. שני דברים קרו במגילה. שאלה. אני באמת שואל את השאלה הזאת. האם צריך להחריב את הבית של הרוצח בג'בל מוקאבר? כן. התשובה היא לא, בשום פנים ואופן לא. מה זאת אומרת? היו שני דברים בפורים. הגאולה הזאת מן המן הרע, היו בישראל שני דברים. האחד שלא היה השונא שולט בהם. קודם כל, בי"ד באדר, רצו להרוג אותנו. אז אנחנו עכשיו הגענו על עצמנו. מלחמת הגנה, הגענו על עצמנו. אז קודם כל הצלחנו להגן על עצמנו. הצלחנו שהאויב לא ישלוט בנו. בסדר. אבל קרה עוד דבר, אומר המהר"ל. ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. דבר שני, השני, שישלטו הם בשונא שלהם. בואו נשאל אולי שאלה ונחזור רגע לג'בל מוקבר. כשהמן מת ונתלה על העץ עם עשרת בניו, היה מרדכי ואסתר, היו מרדכי ואסתר יכולים לבקש להחריב את בית המן. נכון? הצורר הגדול צריך להחריב אותו. אבל מה רוצה אסתר, מה רוצה מרדכי? בית המן עכשיו נהפך לבית מרדכי. בשום פנים ואופן אנחנו לא מסתפקים בזה שאין אויב. אנחנו רוצים לבוא במקומו. אז האם להחריב את הבית? בשום פנים ואופן. צריך להקים שם עיר יהודית גדולה במזרח ירושלים, שכונה יהודית גדולה, כמו שאמר אחד מהשרים בממשלה, כנגד כל קדוש, 100 יחידות דיור כיריית פתיחה, 800 יחידות דיור בג'בל מוקבר. והבניין הזה של אותו רשע מרושע יהיה העירייה של שכונת ג'בל מוקבר היהודית. שמונת הקדושים. זה מה שצריך להיות. זה לא מה שלא צריך לטפל ברשעים ולסלק אותם מן העולם. ודאי שכן. אבל צריך להעמיד שלטון. לא מספיק רק לסלק את הרשעים. סליחה שאני קצת אולי חריף. לא צריך להרוג 200 אלף מחבלים בעזה. צריך להרוג 200 אלף מחבלים בעזה ולשלוט שם. ועד שלא נשלוט שם, גם אם נהרוג 400 אלף, יקום עוד 200 אחרים. לכן אנחנו לא בעד להרוס את הבית. אנחנו בעד לבנות שם שכונה חדשה, שהבית הזה הוא יהיה נקודת הפתיחה. נקודת המוצא, זה מה שצריך לעשות, זה בדיוק מה שהמגילה מלמדת אותנו. יש במגילה שתי טובות. לא רק ניצלנו מהאויב, אלא גם אנחנו באנו במקומו. לא רק ארור המן, אלא ברוך מרדכי. נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים ממה בשונאים, ולא רק שהשונא לא ישלוט בנו. אומר המהר"ל נפלא, והשבטים יש שהוא מיוחד ומוכן לדבר אחד, ויש שהוא מוכן לדבר אחר. אם יש בעם ישראל 12 שבטים, אז יש בעם ישראל 12 צדדים. 12 בחינות של סגולה ישראלית. וכל שבט יש לו זווית אחרת. הרב אלישע מעדכן אותי אם אתה היום מגיע. שנייה. אז אם כן, כל שבט יש לו אישיות אחרת. אז אנחנו עכשיו עוסקים ביהודה ובנימין. סליחה? עכשיו אתה יכול עכשיו לשאול את השאלה. השאלה שאלת מקודם. כבר, הנה, כבר זה מתברר. עוד רבע שעה. והשבטים יש שהוא מיוחד, הוא מוכן לדבר אחד, ויש שהוא מוכן לדבר אחר. כל שבט יש לו תכונה אחרת. מה התכונה של יהודה אל מול התכונה של בנימין? יהודה מוכן הוא להיות גובר על האויב, כדכתיב ידך בעורף אויביך. יהודה לא רק, לא מסתפק רק בזה שידי האויב לא באורפו. יהודה רוצה שידיו יהיו בעורף אויביו. יהודה לא מסתפק בהסרת הרשע. הוא רוצה שלטון. הוא לא מסתפק ברור המן. הוא רוצה ברוך מרדכי. כי זה לעולם. עכשיו המדרש הוא פילי פלאות. שם הגדולה לאה, לאה לעולם. מה זאת אומרת לעולם? לעולם, כי נקודת המוצא של לאה היא רוחנית, היא לעולם, היא הפעם עודת השם. ממילא גם האסטרטגיה הצבאית היא לעולם. ממילא גם היסטורית זה לעולם. הנקודת המוצא של שאול היא לשעה, כי היא חומרית, אז הפעם יש כוח. תודה. מחר אין כוח. אז ממילא זה אסטרטגיה צבאית של להפיל ולהחליש, אבל לא לעולם. ממילא זה מלכות של שעה. דרך אגב, שאול נקרא שאול כי הוא שאול. זה זמן שאול. זה שאלה. אז יהודה, הוא גובר על האויב, כדכתיב ידך בעורף אויביך, וכתיב יהודה יעלה בראש. יהודה מתחיל מהראש. ושבט בנימין מוכנו אל הקיום שלא ישלטו שונאיו בו. שבט בנימין היה יכול להסתפק בהחרבת ביתו של אמן. שבט יהודה רוצה שלטון על ביתו של אמן. זה ההבדל העקרוני. שבט בנימין חי מלחמת התקפה, מלחמת הגנה. אין קסמים מאז על הסדרות, בסדר גמור. הרגנו אפילו בסיכול ממוקד, יופי. שבט יהודה הוא לא כזה. שבט יהודה הוא רוצה ניצחון מוחלט. הוא רוצה הפעם עודת השם. זה מדרגה אחרת לגמרי. טוב, אז לכאורה, כמו שאמרנו מקודם, עד לכאן מאוד נוח לנו. ועכשיו אנחנו מחלקים את החיים ליהודה ובנימין. בנימין הולך לגניזה חס ושלום, ויהודה עם זה אנחנו הולכים קדימה. ישר כוח, זה עכשיו הכי פשוט, שחור ולבן, היה עושה לנו את החיים פשוטים. אבל מה נעשה? שיש גמרא לכאורה שטורפת בטט את כל הקלפים שבנינו פה. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו לכאורה, הולך ומתהפך. אומרת הגמרא, מקור 12. גמרא מסכת מגילה. יש הרי שתי דעות, באיזה נחלה היה מקום המקדש, הר הבית הוא מקום המקדש. דעה אחת כדו אומרת, ירושלים לא נחלקה לשבטים, היה שטח כלל ישראלי. דעה שנייה אומרת, הדעה הזאת, דתניה, מה היה בחלקו של יהודה? כלומר, מקום המקדש היה גם בנחלת יהודה וגם בנחלת בנימין. בואו נזכר, אנחנו עם מרדכי, אנחנו יהודי וימיני, אנחנו כלולים משני הכוחות, אנחנו רחל ולאה, אנחנו שאול ודוד, אנחנו בנימין ויהודה, אנחנו שניהם. אז שני הכוחות האלה הם גם אלה שיביאו אותנו לגאולתנו. שהדוגמה לזה זה שבניין המקדש צריך להיות בנחלת שני השבטים האלה. אבל מה היה מהמקדש לכל שבט? וזה תמוה מאוד לכאורה הפוך. מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. כלומר, הצדדים החיצוניים של המקדש היו בשטחו של יהודה. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. מוזר, לכאורה זה הפוך לגמרי מה שלמדנו עכשיו. הרי אמרנו שבנימין זה הטבעי ויהודה זה הרוחני. בנימין זה לשעה ויהודה זה לעולם. נו, אז לכאורה לעולם קודש הקודשים היה צריך להיות אצל יהודה. אז איך יכול להיות שקודש הקודשים אצל בנימין? הגמרא עוד לא מסיימת, רגע, הגמרא עוד לא מסיימת. אומרת הגמרא, הוא רצועה, המשפט הבא הוא מזעזע. הוא רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה. כלומר, בואו נחלק רגע את הר הבית. היה חלק בנימיני וחלק יהודאי. כלומר, דהיינו, כמו שמרדכי ביולוגית הוא בנימין, אבל רעיונית הוא יהודה, כלומר, כמו שאיש יהודי מתפרץ במגילה לאיש ימיני, אותו דבר במקום המקדש. נחלת יהודה רצועה משבט יהודה מתפרצת לנחלה של שבט בנימין. ומה היה ברצועה הזאת? לא סתם עוד רצועה. אומרת הגמרא, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. ומה היה ברצועה הזאת מחלקו של בנימין? הוא בא מזבח בנוי. כלומר, אותה הרצועה היהודית שאני אפשר לומר, העירה את הנחלה הבנימינית, היה במזבח. מאוד מעניין. דווקא המזבח, למה לא שולחן? למה לא מנורה? אולי הארון? המזבח כפרה. אז תכף נראה. והיה בנימין הצדיק, זה מאוד מעניין עכשיו, בנימין הוא צדיק. הרי עד עכשיו אמרנו בן כוחי, בן צערי. לא, אבל שורשו איש יהודי. גם בנימין כלפי חוץ, שהוא נראה ככוחי, השורש הוא פנימי. והיה בנימין הצדיק, מצטער עליה בכל יום לבולעה. הפשט הפשוט הוא, אני מסביר את זה ברמה של הילדים בגן, החבר שלי לקח לי סוכריה, אני רוצה להחזיר אותה אליי. כלומר, זה נרשמה קצת משונה, שבנימין היה מצטער מזה שיהודה לקח איזושהי רצועה מנחלתו בהר הבית. אם יורשה לי לומר, דברים קצת קשים. אבל לצערנו הרב כנראה נכונים. מה זה מזבח? מזבח זה המקום שבו מקריבים קורבנות. מזבח זה המקום שהוא כפרה על כלל ישראל. מזבח זה המקום שבו כלל ישראל מחפר על כל החסרונות שלו. המזבח זה המקום שבו אתה לוקח את הצדדים הבהמיים של האומה ומעלה אותם לשריפה. ובזה אתה מחפר. זה מזבח. עכשיו זה נורא. התפיסה הבנימינית, שהיא כל כך הכרחית, וכנראה היום לא נספיק לברר מדוע, אבל משפט אחד, כי כדי לבנות את האומה בשלמות, צריך שלמות של חומר ושלמות של חול. כמו שאמרנו כמה פעמים, אדם שבונה קיר ומסתכל בפלס, אסור לו בזמן שהוא מסתכל בפלס, להתחיל לחשוב על הקושייה שלו בתוספות. אדם שהוא שכיר יום, עובד על העץ, אסור לו להתפלל. הוא גוזל את בעל הבית. כלומר, כדי שבאמת האומה תיבנה בצורה מלאה, צריך הצד הטבעי של האומה להיבנות בלי הפרעה במרכאות, בלי הפרעה מעשית. זה נובע מהכוח הרוחני, אבל בלי הפרעה מעשית. וצריך הצד הרוחני שבאומה להיבנות, בלי הפרעה. ואחר כך הם לאט לאט מתחברים זה לזה. אז בנימין במהותו הוא בן כוחי. ובמהותו הוא בן צערי. דהיינו, אני אומר דברים ברורים וקשים קצת לצערנו הרב. המחיר שעם ישראל משלם במהלך כל ההיסטוריה, על התפיסה הבנימינית השאולית, שתופסת את, 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 את עצמנו בהיסטוריה, את אותנו בהיסטוריה, כבן ימין, כבן כוחי, התפיסה הזאת גורמת לנו לשלם מחירים קשים ביותר. כי אנחנו עובדים בסיכון ממוקד, ברמה הצבאית וברמה התרבותית. אנחנו לא בונים את הדברים באופן חיובי, אנחנו רק מסירים את הנזק כל הזמן. ולכן אנחנו מקריבים הרבה קורבנות. כל מיני קורבנות. קורבנות בגוף, קורבנות בנפש, קורבנות ברוח, קורבנות באידיאלים. נורא. עכשיו, אדם שהוא בחינת בנימין, שהוא מסתכל על המציאות הזאת של הקרבת הקורבנות, של המזבח, הוא מסתכל כמה קורבנות. עכשיו, בנימין הוא צדיק. כואב לו על הקורבנות האלה. באמת כואב לו. אבל זה מיני עובר, הוא שבוי. מצד אחד הוא צריך לפתח את החומר, הוא צריך להתרכז בחומר. מצד שני, החומר הזה גורם לו לא להבין שבעצם השורש הוא רוח. היא הרוח. אז הוא צריך לשלם את המחירים בגלל זה. אז היה בנימין הצדיק מצטער. על זה הוא מצטער, הוא צדיק והוא מצטער. אומר לו יהודה, תשמע, כדי להחזיק ראש בתקופה הזאת, אל תתייאש. אני שולח אליך רצועה ממני, הפעם הודה את השם, כדי שאתה תדע איך להתייחס על הקורבנות האלה. מילים פשוטות. תן קצת ליהודה להיכנס לבנימין. גם כשביולוגית במרכאות זה משיח בן יוסף. תן לשבט יהודה להיכנס, תן ליהודה להיכנס, תן להפעם עודת השם להיכנס, תן להשפיע. א' זה יועיל כי אנחנו נדע איך להתמודד עם כל הבעיות, עם כל המחירים, עם כל הקורבנות, עם כל המזבחות. נתמודד ברמה רוחנית. ב' מכאן ולאבא לפחות נדע מה עושים עכשיו. לא סיכון ממוקד. אלא פתרון אמיתי, כובש תחתיו. לא בן כוחי שהוא בן צערי, אלא פעם עודת השם. לצערנו הרב, אני אומר את זה בידיעה, הפיגוע בישיבה לפני כמה ימים, הפיגוע הזה עושה שרה גדולה בעולם. מכל מבחינות יש להסביר, ודיברנו על זה קצת. אחת השרות שהוא עושה, שהוא מתחילה להתרקם כאן איזושהי מציאות של תפיסה, אפילו במרכז ובשמאל הישראלי, ברמה הצבאית מתחילה להופיע התפיסה שאם אנחנו לא נכבוש את השטח ונשב שם, ולא רק נעשה סיכון ממוקד, אנחנו לא נפתור את העיניים ברמה הצבאית. וברמה הרוחנית התרבותית, כל בחומר מתחילים להתעורר. שמעתי סיפור לפני כמה ימים. אחד הנרצחים, נריה כהן, השם יקום דמו, אחותו, כך שמעתי, אחותו העבירה סדרה בבית ספר חילוני באחד מערי המרכז. כיתות י"ב אם אני לא טועה, שקשור למסע ישראלי, משהו כזה. וכשהם שמעו על מה שקרה, הזדעזעו מאוד, ספר חילוני לגמרי, בנים ובנות, י"ב ניקי. הזדעזעו. אמרו, אנחנו חייבים לבוא לירושלים, ללמוד מה יש פה, מה קורה פה. על מה המלחמה. אנחנו חייבים ללמוד, סליחה על הדברים התקיפים, איך זה יכול להיות שהשוטר שהוא בחינת בנימין, נשאר בחוץ בזמן החלפת המחסניות, ועוד לפני החלפת המחסניות, ומי שהיה צריך להיכנס זה יהודה, כלומר דוד, שפירה, לקח את הכובע של השוטר, כלומר בפנים הוא יהודי, בכובע החיצוני הוא בנימין, כדי לחסל את, את אותם הרשעים. איך זה יכול להיות שאנחנו חיים בתרבות של התמגנות? איך זה יכול להיות ששכחנו את גובר על, על האויב ולא רק מגן על עצמו? זה לא יכול להיות. רב אלישע סיפר פה לפני כמה ימים כל מיני סיפורים על כל מיני התנהגויות מוזרות ביותר. אנחנו יהודה, אז אנחנו אומרים ליהודה, אנחנו אומרים לבנימין, תשמע בנימין, אנחנו יודעים שהגאולה מתחילה ממשיח בנימין, ממשיח בן יוסף, יודעים את זה. יודעים שצריך ללמוד את החומר, אבל יודעים שבמקביל גם זה עולה לנו במחירים קשים, גם גופני וגם רוחני. אנחנו יודעים את זה. אז תן לנו להכניס רצועה. והתפקיד שלנו במצב היום זה להכניס רצועה בכל התחומים. קודם כל בחינוך, דבר ראשון. ובית גם בכל המערכות המעשיות, הטבעיות, הפשוטות, פוליטיקה וצבא וכלכלה, בכל התחומים. זה והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום. היה אומר, הלוואי שלא היה מזבח בעולם בכלל. אבל יהודה אומר לו, תשמע, המזבח הזה, לא בגלל חכת ושלום, אבל בגלל התפיסה הזאת. אז בואו ננסה א' להתמודד עם זה, וב' בואו ננסה למנוע את זה בעתיד. עוד הערה אחרונה, בזה נעצור. כל השנה, כמו שאמרנו מקודם, כל השנה אנחנו, מאוד קל לנו לחלק בין יהודה לבנימין. מאוד קל לנו לחלק בין דוד לשאול. מאוד קל לנו לחלק בין לאה לרחל. כמו שעכשיו, תסכימו איתי, אני גם ככה אחרי מרגיש וחושב, שכמה טוב היה אם היה רק יהודה. אבל יש יום אחד בשנה שבו אנחנו צריכים להגיע למדרגה פנימית כזאת, שהיא מעבר להכרה השכלית שלנו, שבה ביום הזה בו אנחנו כבר לא יודעים מה בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, אנחנו לא יודעים כבר עד כמה הטובה הזאת שהיא הסרת הנזק בנימין ארור המן, עד כמה היא טובה, כמו הטובה השנייה של ברוך מרדכי. בדרך כלל אנחנו כן יודעים להבדיל בין הגנה להתקפה, בין ממוקד לשלטון, בין טבעי לרוחני. בדרך כלל אנחנו יודעים להבדיל את זה ביום-יום, ודאי שאנחנו עושים את ההבדלה הזאת. אבל בפורים זה יום מיוחד בשנה שבו אנחנו צריכים להגיע במצב, למצב של שתיית יין כזאת, עד שאנחנו לא מבדילים בין ארור המן לברוך מרדכי, דהיינו, עד שאנחנו לא מבדילים בין בנימין ליהודה, דהיינו, עד שאנחנו לא מבדילים בין איש יהודי לאיש ימיני. כי אנחנו יודעים שבחשבון הרוחני האלוקי יש מקום לאיש ימיני עם כל המחירים שאנחנו משלמים בגלל הדבר הזה, ואנחנו זה כולנו, כי כולנו ימיני. כולנו עכשיו במשיח בן יוסף, וצריכים להכניס משיח בן דוד. אבל לו זה היה זה, בסדר. היינו מסתפקים בזה. אבל אומרת הגמרא סיפור מוזר, שאנחנו מכירים אותו. מקור 13. אמר רבא, מחייב איניש לי בסומי בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, לאן אמורה להביא אותנו שתיית יין בפורים? שתיית היין בפורים אמורה להביא אותנו עד למצב כזה שאנחנו לא עושים את כל החילוקים שעשינו עכשיו בשיעור. כל מה שעשינו עכשיו זה לכל השנה. בפורים זה מעבר לכל החשבון הזה. יש כאן חשבון אלוקי פילה פלאות. ששני החשבונות האלה מתחברים ביחד וזה יונק מזה וזה נבנה מזה. אבל, מספרת הגמרא, רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעד העדדה. סיפור משונה ביותר, שיש עליו פירושים רבים, על דרך הפשט, הרמז, הדרש והסוד. רבא ורבי זרע עשו סעודת פורים ביחד. טוב, איפסו. התבשמו. קם רבא שחט אל רבי זרע. קם רבא שחט את רבי זרע. למחר התעורר רבא מיינו. למחר בא ירחמה ואחיה. התפלל על רבי זרע והחיה אותו. לשנה הבאה, לשנה, אמר לרבא לרבי זרע, נתמר ונאב את סעודת פורים בעדי הדדה. שמע, אתה זוכר איזה סעודה נפלאה הייתה לנו שנה שעברה? אולי גם השנה נעשה ביחד סעודת פורים? אמר ל... לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה, ובאמת זה סיום הסיפור, וכנראה שלשנה הבאה לא, רבי זרע לא הסכים לעשות סעודה עם רבא. אם אני הייתי רבינה ורבשי בינינו, והמקרה כפשוטו, הייתי מחביא את הסיפור הזה מהגמרא. תגיד, חייב איניש לי בסומי בפורי עד אלו ידע, גמרנו את הסיפור. מה זה הסיפור הזה? כמובן שקשה לעלות על הדעת שרבא חז ושלום שחץ את רבי זרע. על מי אנחנו מדברים? אנחנו... אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים, דילגתי על כמה שלבים בדרך. נו, אז מה כתוב פה? לפי מה שלמדנו, גבירותי ורבותי, זה מופלא, אולי כיוון, אולי. מה זה רבה בארמית? התרגום של המילה רבה בארמית לעברית. הרבה, גדול. מה זה רבי זרע? זה עירה. קטן. מה המטרה של סעודת פורים? שלא נבדיל בין גדול לקטן. שלא נבדיל בין לאה לרחל. שלא נבדיל בין יהודה לבנימין. שנדע שרצועה יוצאת מיהודה לשטחו של בנימין. זאת המטרה של הסעודה. נו, ומה קרה פה? קם רבה שחטה לרבי זרע. קם הגדול שוחט את הקטן. כלומר, קם יהודה שוחט את בנימין. קם הלאה שוחטת את רחל. קם איש יהודי שוחט את איש ימיני. אם אפשר לומר, כישלון מוחלט של סעודת פורים. זאת לא המטרה. זאת לא המטרה של שתיית היין. הפוך בדיוק. למחר, התעורר רבה. כנראה שלא התעורר עד הסוף, כי אם התעורר עד הסוף, היה משאיר את זה ככה. כי כשאנחנו ערניים, אנחנו משאירים את זה ככה. התעורר, אמר רגע, מה עשיתי? הרי כל המגמה של סעודת פורים הייתה, עד אלו ידע, בין יהודה לבנימין, בין דוד לשאול. כי גם זה חלק מהחשבון האלוקי. החיה אותו. כלומר, מה זאת אומרת החיה אותו? אמר, אני יודע שאני לא יודע שיש הבדל בין גדול לקטן. זאת אומרת, החיה אותו. קם רבה, החיה את רבי זרע, התפלל לה, והחיה אותו. כלומר, אני מכיר ברבי זרע את הערך. טוב, יופי. אז אם כן, סעודת פורים מועד א' נכשלה, סעודת פורים מועד ב', כלומר, שלב ב' בבוקר הצליחה. בסדר. שנה הבאה, בא רבה לרבי זרע, עכשיו את פלפלו. בא רבה לרבי זרע, אומר, תשמע רבה, תשמע רבי זרע. מה טוב, נעשה עוד פעם ביחד סעודה? אומר לו רבי זרע, תשמע, אתה למדת בפעם הקודמת שזה לא פשוט להגיע למצב דעד אלו ידע. זה לא פשוט לדעת שיהודי וימיני זה ביחד זה מכוח זה. וזה למעלה מזה. לכן מי אומר שהפעם אתה תשחט אותי? מי אומר שהפעם כשאתה תשחט אותי, אתה תאיר אותי? אולי לא תעשה לי תחיית המתים בפעם הבאה? אני אומר את זה בצורה קצת פרגמטית. אולי עד לפני כמה שנים היה קל לנו מאוד לחיות לא רק בפורים, במגמה של עד אלו ידע. כי ראינו שהמהלך הלאומי, לפחות במלחמת ששת הימים, המהלך הלאומי הולך כמו שאנחנו מצפים. פתאום העסק מתחיל להסתבך. הגיעה מלחמת יום כיפור, הגיעה מלחמת לבנון, הגיעה אוסלו הארור הזה, הגיעה מלחמת לבנון השנייה, הגיעה כל מה שהגיע. הגיעה גוש קטיף להבדיל, הגיעה עמונה. נו, פעם יכול להיות שהגענו למצב שעד אלו ידע. אבל היום, לשנה הבאה, מי אומר שנגיע? לא יכול להיות יכול להיות שלא נגיע, חס ושלום. יכול להיות שנמשיך עם ההבדלים האלה בין יהודה לבנימין. אז אומר רבי זרע, אני לא מוכן להשתקר איתך פעם שנייה. אז מה המגמה שלנו בפורים לפי זה? המגמה שלנו בפורים היא להגיע למצב שלא ידע. להגיע למצב שמצד אחד אנחנו באים מאמת מוחלטת של הפעם מודה את השם, שלא יחרב ולא ישתחווה בעתיד, ואיש יהודי היה בשושן הבירה, ומרדכי הוא יהודי. מצד אחד. עד כדי כך הוא יהודי, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. לכאורה אם תשאל אדם, תגיד, כדי להיות בקונצנזוס, מה יותר קל, להיות יהודי או ימיני? מה יגידו לך? ימיני, יותר קל להיות בקונצנזוס. לא, אפילו המלך אחשוורוש יודע שמרדכי, כדי להיות משנה, צריך להיות יהודי. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, לא הימיני. אומנם ביחס לעם ישראל בכלל זה קצת יותר מורכב, כי תמיד מתחילות להיות מחלוקות בין יהודי לימיני, גדול ליהודים ורצוי לרוב אחד. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. האומות יודעות שמה שמחזיק אותנו באמת זה יהודי. אנחנו בעצמנו מתלבטים כל הזמן. אבל מצד האמת, לכל זרו. אז מצד אחד, אנחנו יוצאים מנקודת מוצא מוחלטת של יהודה. מצד שני, אנחנו יודעים שרצועה יוצאת מיהודה לבנימין. ובנימין הוא שלב חשוב מאוד שצריך לבנות את הצד הטבעי, וזה לא כל כך הספקנו לעסוק. ולפעמים הצד הזה הוא מקריב קורבנות. יש קורבנות שאנחנו צריכים להקריב על הצד הזה. אבל בפורים אנחנו מעבר לחשבונות האלה, אנחנו לא שייכים ליהודה ובנימין, לא כי אנחנו עובדים על עצמנו, אלא כי אנחנו יודעים שמבחינה רוחנית, יש כאן בעצם מהלך אחד, של איש יהודי, איש ימיני. ולכן מרדכי כותב על עצמו שהוא ימיני, מבחינה ביולוגית, כדי לדעת שאנחנו בשבט, שביולוגית בתקופה המעשית אנחנו משבט בנימין, משיח בן יוסף, אבל הוא קורא לעצמו, הוא מגדיר את עצמו לכתחילה כיהודי. וכולנו המרדכי. אז אם ישאל אותנו אדם, מי אתה? מאיזה עם אתה? נגיד לו, המרדכי. מה זה אומר? יהודה ובנימין. אתה יכול בבקשה יותר להסביר? דוד ושאול. אתה יכול בבקשה יותר להסביר? כן, קודש הקודשים בבנימין, בנסתר, אבל תשמע, באופן מעשי יש שם מזבח, זה קצת מסובך, אבל רצועה יוצאת מיהודה לבנימין, ובעזרת השם מכוח זה יבנה הכל. נזכה בעזרת השם לבניין שלם. עוד משפט אחד, סליחה, אני חייב לומר משפט, אני לא רוצה לעכב את הרב איש, משפט אחרון. זכיתי להכיר את אלחנן, השם יקום דמו, לא תקופה ארוכה, אבל אני יודע אותי מההיכרות שלי איתו וכל הסיפורים. כל מה שלמדנו עכשיו זה בדיוק אלחנן. מצד אחד איש יהודי היה בירושלים העתיקה, יהודי ברמה חברה ושסה גידיו, לא מוותר על פסיק מהמיטה של תורה, על כלל הופעותיה, מצד אחד. מצד שני ידע את החשבון, שזה עובר בצורה קצת נסתרת, קצת מסובכת, בנימין. והוא שילם את המחיר על זה באופן אישי, אבל הוא ידע. הוא ידע שיש כאן איש יהודי שצומח מתוך ימיני, והצבא שלו ושל כל הקדושים שנרצחו מאז שאנחנו עם ישראל בהיסטוריה, זה להכניס את הרצועה הזאת של יהודה לבנימין, ולזכות לבית השם לגאולה שלמה, ולתחיית המתים בקרוב.
פורים שמח.
פורים שמח.